אתם זוכרות, דיברנו קצת על החוצפה ישגה, שהדור הזה הוא, הוא... עכשיו אנחנו רואים הרבה חוצפה ישגה, ממש. אבל שבאמת יש הרבה, כאילו מצד אחד, מה עם זה סיימנו בסוף השיעור הקודם, שמפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדת שבמרחב התורה. יש איזשהו ניתוק בין השכל, בין הידיעה לבין החוויה. והדור הצעיר לא מוכן להיות שם, הוא רוצה, מה זה הדור הצעיר? היום אנחנו רואים גם אנשים מבוגרים, זה לא משנה, כאילו זה לא משנה דווקא הגיל. השבר הזה שקורה לפני 120 שנה, שמתחילה תנועת, שבעצם קורה תנועת ההשכלה והתנועה, הזרם החילוני יותר, יש שם איזושהי בקשה כזאת של אנחנו רוצים ל... לא, זה הדף הזה. כן, כבר מתפוררים. בסדר? ועד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. זאת אומרת, ממש אדם מרגיש שהכל קטן עליו. קרה לכם, אני לא יודעת, אני מקווה שלא קרה לכם, אולי שמעתם מסיפורים, בוקר טוב. אפילו לפעמים, לי זה קרה הרבה פעמים, שאת הולכת לרופא, ואת רוצה שהוא יסביר לך מה הוא עושה לך. הרי זה בסוף הגוף שלך. עכשיו, נכון שלא למדתי 14 שנה רפואה והתמחות, ופעם ממש הלכתי לרופא ושאלתי אותו משהו על, כאילו, על איזשהו משהו שהוא הציע לי לעשות, והוא הסתכל עליי במבט נוזף כזה. את למדת בשביל זה 20 שנה? מה את שואלת אותי שאלות? וכאילו, התביישתי, אז שתקתי. אבל בליבי חשבתי, סליחה, זה כאילו הגוף שלי, לא ביקשתי ממך שתסביר לי עכשיו את כל מה שלמדת 20 שנה, אבל רק תסביר לי מה אתה הולך לעשות לי. ואני חושבת שהדוגמה הזאת היא ממש מבטאת את מה שהעולם החילוני מרגיש כלפי התורה. שיש פה איזשהו אמירות מאוד מאוד גדולות, אפילו סיפורה של שפחה, אם אתם זוכרות את זה, נראה לי זה ממש אותו דבר. אנחנו פוגשים בעולם כל מיני התנהגויות, כל מיני מצוות, כל מיני מעשים, כל מיני הנהגות או אפילו הלכות, שהאדם שמסתכל עליהם מבחוץ, הוא מרגיש שאין להם פשר. הוא לא מצליח לרדת לעומק של מה שנמצא שם. אז למה שאני אעשה את זה? למה שאני אכנס עכשיו לניתוח, בסדר? לא משנה, זה כאילו במשל, זה לא באמת ניתוח, אבל למה שאני אשנה את אורחות חיי? למה שאני אשנה ממה שחשוב לי? למה שאני אוותר על דברים שיקרים לי או שטובים לי? בשביל משהו שאני לא מבין. ואז רבנים, פעם עשינו סרט למדרשה. ואז זה היה מצחיק. ואבי פרידמן, הוא עשה לנו כמה סרטים, הוא באמת מי שמחפש את מישהו שיעשה סרטים, וואו, הוא פשוט מרגש ברמות, הוא עושה מה זה טוב משום. קוראים לו אבי פרידמן, איש אחד משום. ואז הוא התחיל לשאול אותנו כל מיני שאלות, ועל כל דבר נאמנו לו נאומים של חצי שעה. ואז הוא אמר, זה לא עובד, אי אפשר, אתם צריכות תקצרו. אז אמרנו, אי אפשר, התורה, אי אפשר לקצר אותה. הכל, נכון, אתם מכירות את זה שאת שואלת פה שאלה, ואז מסבירים לך משהו ועולים לך עוד 15 שאלות, ואז עוד, ואז את רוצה להיכנס רגע, זה חלק מנושא הרבה יותר רחב, זה חלק מנושא הרבה יותר רחב. ככה מרגיש הדור הצעיר, אבל הוא לא מרגיש איזושהי שאיפה פנימית כרגע, בגלל המרחק, מפני שהוא עם הכתם הטוב, הוא עם הזהב, מה שאמרנו, שמרגיש איזשהו ריחוק. הוא לא מרגיש, וואו, בא לי לגלות, כמו שאתן נמצאות פה, כאילו אני חושבת שזה כמו, את נכנסת לחדרון, נפתח לך חדר, את נכנסת לחדר, נפתח לך כיתה, ככה, עד שכאילו את מגל... שהדור הזה, כל דבר שאת מסבירה לו, נראה לו, מה עכשיו אני צריך להבין? את כל ההיסטוריה של עם ישראל עד מתן תורה, עזבי אותי. לא מעניין אותי, לא רלוונטי. התשובות נהיות כאלה, כל דבר גורר עוד הסבר, כל דבר גורר עוד הסבר. וכשאין את החיבור מפה, שאת הסקרנות הזאת, כמו שיש לך, את הרצון הזה להיות בתוך אוהלה של תורה, את הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא מי שאמר והיה עולם, ואני רוצה לגלות את דברו בעולם, זה נותן לי איזושהי משיכה כזאת לפתוח עוד ספר. נכון, את לפעמים פותחת ספר, הוא שולח אותך לספר אחר, הוא שולח אותך לספר אחר. לשאול עוד שאלה, להיות מוכנה, להיות כלי, לקבל את כל השפע הזה, להבין שהרופא למד 20 שנה, את לא יכולה על רגל אחת את כל התורה כולה, כמו שהאיש הזה בא להילל הזקן. אז הדור הצעיר אומר, וואלה, לא בא לי. זה מה שהוא מתכוון פה שהוא אומר, מפני שהוא, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. ההפך, כשאת כבר מתחילה להסביר כל מיני הסברים על מעמד האישה, זו דוגמה נראה לי נהדרת בשביל להבין את זה, נכון? כשאת מתחילה קצת, מה זה קטן עלינו? מה זאת אומרת שאישה ואיש הם שונים? זה פרימיטיבי. מי מדבר היום ככה? הכל שוויון, הכל אותו דבר. מה, מי מדבר היום על להגביל את עצמי? השמיים הם הגבול, לך תגור במאדים. למה שאני אצמצם את עצמי ויום בשבוע אני לא אעבוד? כאילו אני לא אעשה את מה שבא לי, אני לא אתן, לא משנה, כל דוגמה, כאילו כל עניין והעניין שלו. אבל התחושה היא שהכל הוא כאילו תפל כזה. אין שום סיבה שאני אתעמק בתוכן של זה. אז זה המצב של הדור הצעיר. מה זה, שוב, אני אומרת, הדור הצעיר פה זה רק, זה, היום בימינו לא הכוונה דווקא לדור הצעיר, זה מופיע גם בדור הצעיר, אבל כמו שהבן שלי קודם אומר, בשביל מה אני צריך את התפילה הזאת? בסדר? זה ממש הקטע החזק אצלנו עכשיו. למה צריך להתפלל? הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. זה גם דיברנו טיפונת בשבוע שעבר, שבאמת ההתעוררות הציונית, ואנחנו רואים את זה גם היום, יש כל מיני מדרגות כאלה שהקדוש ברוך הוא כזה כמו פסח, נותן לנו פיו, כזה איזה עליית מדרגה כזאת ממש ממש גדולה. קדימה, עכשיו אתם במקום אחר. הלוואי, אני כל הזמן בתפילות שבדור שלנו עכשיו, בשנה הזאת אנחנו נצליח לאחוז את העליית מדרגה הזאת. אבל בסדר, יש איזה בליגה כזאת, זה מילה של פסח. הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה, במוח הוגה מחדש ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל, בקטנות הרוחנית שהייתה. זה, שוב, חשוב לדייק את זה, זה לא שבגלות היינו קטנים מבחינה רוחנית, אבל יחסית לתורה שארץ ישראל מבקשת, זה קטן. ארץ ישראל מזמינה אותנו למשהו הרבה הרבה יותר גדול, אנחנו כבר בתוך זה, ברוך השם, אבל יש לנו עוד לאן ללכת. ונתנו לו לב מתנה, מוח הוגה, מחדש ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה לו רוחו ובמרומים ימרי. בשם לא נתנו לו עדיין את חפצו. וגם פה יש הרבה פעמים איזושהי התרסקות, שמצד אחד יש, אתם יודעת, מכירות את זה, פעם היה ממש טרנד כזה, אני לא יודעת אם היום זה עדיין כזה חזק, למרות שחיילת אחת סיפרה לי שהיא הולכת, כשאתם זוכרות את הערב הזה שעשינו עם החיילות, אז היא סיפרה שהיא ממש הולכת ללמוד קבלה. הייתה איזו תקופה כזאת שמלא אנשים התחילו ללמוד קבלה, אפילו מדונה הלכה ללמוד קבלה. אני חושבת שזה בא מהמקום הזה, לא נתנו לו עדיין את חפצו. דיברנו על זה פעם, שמה השורש, כאילו מאיפה הרב ממציא, סתם לא ממציא, כותב את כל לימודי האמונה שהוא מביא לנו, מאיפה הוא יונק את זה? הרי הוא באמת לא המציא את זה. מה המקור של זה? זוכר? דיברנו על זה, פעם. זה בתורת הסוד, הכל מצוי שם, ברמזים, בדברים מאוד, איך נגיד את זה, כמו קודים כאלה רוחניים, אבל הרב פותח לנו את הדברים האלה כדי שנוכל אנחנו להתחבר. והדור הזה, זה מה שהוא מרגיש, לא נתנו לו עדיין את חפצו, הוא מחפש את הפנימיות של התורה, הוא ממש מחפש את הפנימיות של האמונה, שזה שפה אחרת מהתורה שהייתה בגלות. וכשהוא מגיע לכאן, לוקח לזה זמן להתברר. אין מה להשוות היום בין היצירה הרוחנית והתורנית. היום על כל דבר שתרצי מפה, כאילו כמעט את לא צריכה לפתוח ספר, את ישר כותבת, לא? בגוגל, שיעור על, ואז נפתח לך ספריות של אתר ישיבה, מכון מאיר, בני דוד ואלי, לא יודעת, הרב ראובן ססר, כאילו, טוב, לא, זה מה שהוא מביא לי, כי זה מה שמעניין אותי, בטח לאנשים אחרים, מדברים אחרים. אבל נכון, על כל דבר, על כל מושג, יש שפע רב. פעם זה לא היה, זה בדיוק, יש פה פסוק מעמוס, כה אמר אדוני, למטה, לכם אין את זה, הבאתי לכם דף אחר, טוב, אני אקריא לכם, סליחה. כבר אחדתי את זה, זה דף אחד שלא נעמיס כמו מרוב דפים, אבל אני אספר לכם, בסדר? עמוס הנביא שהוא מתנבא על החורבן, אז הוא אומר לנו, כה אמר אדוני על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו. מה זה? הוא בעצם אומר, על מה יהיה החורבן? מה זה שלושה פשעי יהודה? על מה חרב הבית? אנחנו יודעות, נכון? מה? נכון, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל אז הוא אומר, ועל ארבעה לא אשיבנו. כאילו יש עוד משהו, לא רק השלושה האלה, סליחה שאין את זה לפניכם. על מעשם את תורת אדוני וחוקיו לא שמרו, ויתאום כזבהם אשר הלכו אבותם אחריהם. תנסו שנייה רק לשמוע מה הוא אומר, על מעשם את תורת אדוני, מה הכוונה? מה זה אומר? לא רוצים לעבוד את השם. זה הפשט, בחוקיו לא שמרו, תגידו לי מה הפשט של זה? לא שומרים את מה? נכון, את המצוות, את החוקים. ויתאום כזבהם, מה העברית? מה זה ויתאום? מלשון? ויתאום? כן, טעות, זה עם טף, אבל לא משנה, שאתה טועה ב... מה זה כזבהם? מה זה כזבים? שקרים. אשר הלכו אבותם אחריהם. אומרת, יש פה כבר משהו שעובר מדור לדור. אז תשמעו מהמלבים, באמת תדעו לכם שללמוד נביאים כתובים עם המלבים זה וואו. יום אחד בפנסיה, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם, אבל בינתיים קצת. אז אני אקריאה לכם טוב מה המלבים כותב. על מעשם את תורת אדוני ועל ידי כן את חוקיו לא שמרו. שמה שלא שמרו את חוקיו לא היה מצד היצר הרע ולתיאבון. זאת אומרת, המלבים אומר לנו, רגע, רגע, תשימו לב. למה הם לא שומרים את החוקים? לא לשמור את המצוות יכולות להיות לזה כמה סיבות. הסיבה הכי גלויה, מצד יצר הרע, מה הוא כותב פה, מצד יצר הרע לתיאבון, לא בא לי, נכון? את רואה, בדיוק וואי, נראה לי, אני מקווה שלא עשתי גזל. היה איזה עץ תותים ביום בשביל שהלכנו וכתבתי למימי תות. זה מה זה עץ תותים? זה חמודי כזה. אז, ואחר כך שמתי לב שזה בתוך חצר של מישהו. זה פשוט כל הענפים יצאו החוצה. בסדר, אבל אתה הולך ברחוב, אתה רואה משהו שזה מוזר, הוא לא זכרתי, ויעקב כבר היה בשיעור. אם הוא גולש, אני גם זכרתי שיש משהו, בסדר. אבל חבל לחזור בשביל תות עץ, ממש בזבוז. אבל נכון, אבל הוא אומר, לא מצד יצר הרע לתיאבון, זה קורה לנו, הבא לי הזה, בסדר? בא לי משהו שאסור. זאת אומרת, לא בגלל זה, התורה, הנביא אומר פה, לא שמרו חוקיו, סליחה, אל עולם, וחוקיו לא שמרו. רק מצד הכפירה הוא מועסם בתורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו עומק של כפירה, יש פה מעיסה בתורה. והסיבה לזה היה כי ויתאום כזבהם, שהם דעות כוזבות שהיה להם באמונה. זאת אומרת, המלבי מסביר לנו, כל השורש שבסופו של דבר הגיעו לעבודה זרה, לגילוי הראיות, לשפיכות דמים, דיברנו קצת, זוכות, שבוע שעבר ולפני שבועיים על הפסקה הזאת של העבודה זרה, על הכוחות היצריים האלה. והמלבים אומר לנו, רגע, זה לא מספיק. זה לא רק שהאדם אומר, רק לצדדים הנמוכים, היצריים, סליחה, אני כל הזמן מתקנת את זה, היצריים הם יכולים להיות גם נמוכים, אבל הם לא חייבים. זה שהאדם הולך אחר היצרים שלו והופך אותם לנמוכים, זה לא רק זה, אלא ממה זה נובע גם? שיש להם דעות כוזבות באמונה. האמונה שלהם היא לא מבוססת, היא לא ברורה, היא לא בהירה. הם לא השקיעו, כמו שתי משקיעות פה, נראה לי שלושת רבעי מערכת פה זה לימוד אמונה, נכון? באמת, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, בנות, זה מה שהן צריכות, בנים לומדים מעט אמונה והרבה גמרא, הלכה במשנה ודברים כאלה, בנות בדיוק הפוך, הן לומדות הרבה אמונה ומעט הלכה, גמרא לא צריך, אבל את הצד היותר מעשי של הדברים. ולא היה, זאת אומרת לא היה ויצאו מזה הרבה דעות כוזבות, ממש שיבושים באמונה מצד, שהחזיקו בהם מצד, שהלכו אבותם אחריהם ונקבעו ביניהם בירושת נחלה, מאבות לבנים, ולכן יקבלו גם עונשם ושלחתי אש בירושלים. זאת אומרת, השיבושים האלה באמונה, בדעת השם התאורה, לא סתם אתם לומדות דעת אלוקים, כי זה השורש. השיבושים האלה והדעות הכוזבות האלה באמונה הולכים דור אחרי דור, עד שהם ממש מביאים לחורבן. וממש, הבעל חובת הלבבות אתם לומדות, נכון? הוא מזכיר את זה, לא? לומדות מסביב. בסדר, נו, מה נעשה? עם ישראל במילים. אבל רוב השנה הוא לא היה במילואים. לא היה לו, היה... לא? כן? טוב, חשבתי ש... דווקא זכרתי שהוא התגייס מהסוף, מהאחרונים יחסית. סליחה. אז נגלה לכם שבהקדמה, שורה מההקדמה של חובת הלבבות, הוא ממש כותב את זה, בעל חובת הלבבות. וראיתי החוכמה הזאת, שהיא חוכמת חובת הלבבות, שזה ממש, חובת הלבבות זה ממש ספר אמונה. כל מה שהוא מדבר שם זה ביסוס והבנה והכרה יותר עמוקה. המחשבה הזאת שאמונה זה רק איזשהו רגש, אז זה גורם לך לפעמים מה הזמן, לא צריכה ללמוד את זה, נכון? אני כבר מאמינה בקדוש ברוך הוא. חובת הלבבות הוא ממש מוכיח לנו שער אחרי שער, שזה לא רק רגש, אני צריכה לבסס הכרות באיזשהו תובנות פנימיות רוחניות, כדי שאני אוכל להיות במדרגה עמוקה של אמונה בקדוש ברוך הוא. והוא כותב בהקדמה, וראיתי החוכמה הזאת, שהיא חוכמת חובת הלבבות, שהניחו ולא חיברוה בספר שיהיה כולל כל שורשיה. ולא נעים לי להגיד שזה לא שכולם לומדים חובת הלבבות. גם אני לא למדתי מספיק, למדתי קצת, אבל לא את הכל. אבל כשהרבנו בחיי כותב את זה בגלות, הוא אומר, זה פינה כזאת צדדית, אנשים בכלל לא ממלאים את הנשמה שלהם בחיבור הזה. וכשעם ישראל מגיע לעלות לארץ ישראל, להתחיל להגיע לכאן, עם כל הקשיים של ראשית צמיחת גאולתנו, הם מגיעים ממש בחוסר של חיבור אמוני עמוק, מבורר לריבונו של עולם. לצערי, גם היום, אני לא נותנת ציונים, זה לא ממקום של חלילה שמחה לעד, אבל גם הציבור החרדי שהצליח להחזיק מאוד 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 חזק, אני לא יודעת אם אתם קצת מכירים מה הולך בציבור החרדי או רואים טיפה, אני לא מכירה מאוד מקרוב, אבל גם שם היום יש תמורות מטורפות, גם הרבה נשירה, גם הרבה פתיחות שהיא לא תמיד מבוססת לעולם הרחב, לטכנולוגיה, שהיא לא תמיד בונה מבפנים את העולם הפנימי. גם שם יש המון המון שאלות ותהיות, זאת אומרת, על להחזיק חזק ולא להיות חלק מהעולם הזה, זה לא פשוט בדור שלנו. לא כי העולם הזה הוא שוצף וקוצף, אלא כי הקדוש ברוך הוא תובע מעם ישראל חיבור הרבה 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 יותר עמוק, דעת אלוקים הרבה הרבה יותר רחבה, לחלוש על כל מרחבי החיים, ממש לגאול את כל תחומי החיים, שלא יידח ממנו נידח, שלא יישאר תחום אחד בעולם הזה שיד השם לא מגעת אליו. וזה קשה, זה דורש הרבה תיקון, זה מביא להמון בלבול, זה שם אותנו בכל מיני מקומות. ממש אתמול כשהכנתי את הלימוד הזה על היצרים שלנו, הכל, עוד תחומים בחיים שלנו, במה ש... אני מקווה אז ביום חמישי, בעזרת השם. מה? רגע, קודם שנלמד, אחר כך תגידי תודה. אבל אז אולי ביום חמישי, אני אכין את הדף מחר, מסודר, אני אביא את הספר ונלמד מחר, ביום חמישי, בעזרת השם. אבל באמת אין תחום מתחומי החיים שהקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר אותו קטן וזניח. וזו משימה גדולה בשבילנו. ונסיים את הפסקה הזאת. אז זה מה שאמרנו, כנפיים עשה לו, רוחו ובמרומים ימרי, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו. זאת אומרת, כאילו עם ישראל נכנס בפול גז, בא לארץ ישראל, ואין עדיין את הכלים הרוחניים כדי להצליח לצלוח את זה. הרב קוק זה מדהים, אבל הוא היה אחד. אז היו לו עוד כמה חברים תלמידים, אבל זה עוד לא היה מה שאנחנו מכירים פה היום. את כל ה... ובאמת יש שם הרבה שיח על איפה המקום של הציונות הדתית, מה, לא, את סביב גם המלחמה, כל כך הרבה הרוגים, דווקא ממקומות מסוימים. זאת אומרת, אנחנו רואים היום שכבר יש משקל, זה, אתה לא יכול להתעלם מהמקום הזה של התורה הגואלת שהיא באה והיא מציעה משהו אחר. מעל ירושלים דלמטה החריבה והשוממה, המושפלת עד שאול תחתיה התעלה. ולירושלים שלמעלה לא יוכל להיכנס. כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מטה, שלמעלה, עד שייכנס בירושלים של מטה. מה זה ירושלים של מטה? הם כאילו מתארים לנו פה איזה ציור כזה, הרב מצייר לנו איזה משל כזה. שמה קרה לעם ישראל הוא כבר? מה קרה לדור הצעיר הזה? מצד אחד הוא עולה מעל, זה כתוב לכם. נכון, אנחנו אומרים שכמו שיש לנו את בית המקדש, את ירושלים, את קודש הקודשים פה בעולם שלנו, יש לזה ממש תמונת ראי בעולמות עליונים, ולא מבינה בזה כלום. אבל הרב כותב, בירושלים של מטה, הדור הצעיר הזה מרגיש שזה כבר לא בשבילו. ירושלים של מטה זה מין משל כזה, זה מינוח כזה למושגים הגלותיים של התורה, בסדר? המצומצמים, הצו לצו, קו לקו, כמו שירמיהו קורא לזה בנבואות החורבן. הפרטים הטכניים של ההלכות. הדור הצעיר מסתכל על זה ואומר, אני כבר לא שם. שוב אני אומרת, הדור הצעיר בתור סמל, בסדר? להתחדשות הרוחנית הזאת שעם ישראל מבקש. אני כבר לא שם. אבל מצד שני, לירושלים של מעלה, לכל המושגים הרוחניים האדירים האלה, שהגאולה מבקשת מאיתנו להביא לכאן, הוא לא יכול להיכנס. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה מחובר. אי אפשר להיות דתי בלב, מכירות את המושג הזה? אי אפשר לקיים מצוות רק מה שבא לי, או רק מה שלא בא לי. אי אפשר. אני חושבת ש... לא, את אני מרגישה דווקא אפילו מלהסתכל על זה מרחוק, שחלק מאוד גדול ממה שקורה פה בשנת מדרשה, זה פתאום להבין כמה ההלכה זה לא דבר טכני. כאילו זה מצוות, זה לא הדבר השולי בחיינו הרוחניים, והרוח, אני מקווה שזה קרה לכם, והרוח והאמונה והדיבורים וגדלות הנפש והשיעורים, זה הדבר העיקרי. ממש חז"ל בדקדוקם בהלכות מסבירים לנו איך זה, זה לא הכלי, זה הדבר. זה המפגש שלנו עם ריבונו של עולם בעולם הזה. אני קרוצת חומר, אני בשר ודם, אני לא שקית רוחנית כזאת של נשמה שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה. המפגש שלי עם אלוקים בעולם הזה הוא דרך ההלכה, הוא דרך זה שאני שומרת שש שעות, הוא דרך זה שאני נועלת נעל ימין, נעל שמאל, קושרת את נעל שמאל, מי קושר היום נעליים בכלל? קושרת את נעל ימין, לא משנה, כל דבר כזה, בסדר? זה שאני מפרישה תרומות ומעשרות, יצא לכם פעם? כי אתם לא כותפות פירות מהעצים בחצר. קדימה, תעשו את זה. אבל זה מאוד נחמד. לנו פשוט, אנחנו, זה התחביב שלנו, עכשיו ללכת לחפש עצי שסק ולכתוף שסק. זה, אני ממליצה לכם. נכון? כל הדברים האלה, המפגשים המאוד מאוד חומריים, ארציים, כאילו נטולי רוח ואלוקים וחיבור ואוויר פסגות, ההפך, זה מה שמפגיש אותנו עם ריבונו של עולם. זה ממש לבנות את החיבור, את הצוותא, מצוות לשון צוותא שלנו עם ריבונו של עולם. ואחר כך, עכשיו, לא אחר כך, זה כל הזמן במקביל, זה ממש שזור אחד בשני. העבודה על הפנימיות, על האמונה, על הרוח. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו הרב כותב לנו פה, מעל ירושלים של מטה, די, לא, די, מספיק, קטן עלינו. תן לנו איזה משהו עסיסי כזה, אמוני כזה, אורות גבוהים. את זה הם לא רוצים, הם התעלו מעל זה. אבל אי אפשר להיכנס בירושלים של מעלה אם אתה לא מחובר לריבונו של עולם פה, בעולם הזה. וזה יוצר איזשהו החמצה כזאת, כאילו יש פה איזשהו, כל אחד מושך לכיוון אחר, ובסוף העולם שלנו נשאר באיזשהו, אני חושבת שאנחנו מאוד רואים את זה אפילו בתקופה הזאת, כל האחדות הזאת, וזה לא רק אחדות, אני, הרבה פעמים קשה לי כאילו שאנחנו נתלים רק באחדות שמופיעה בתקופה הזאת, כי בסוף אחדות בלי משמעות זה מה יקרה לה? כאילו זה כמו כל הזמן דיבור הזה על ברית יהוד או ברית גורל, אתם מכירות את המושגים האלה? לא? שמה קושר אותנו ביחד? רק זה שהגורל שלנו משותף, שהגויים רודפים אחרינו, או שיש לנו ייעוד משותף, יש לנו משמעות משותפת, חזון משותף, התנ"ך, החיים, הגאולה, מדינת ישראל, אור לגויים וכו וכו. מה קושר אותנו? דיברנו, אם אתם זוכות, לפינגווינים, זה בדיוק זה. בסדר? הפחד שיהרגו אותנו, או זה מושגים, וואלה, אני לא זוכרת מי טבע את המושגים האלה. אבל זהו, חשבתי על זה, ואז אמרתי, רגע, אני לא זוכרת. אני, כן, נראה לי גם זכרתי שזהו. אבל זה ממש כאן. אחדות, זה, אני מרגישה שזה לקחת את ברית הגורל טיפה יותר קדימה, כאילו. אז לא נהיה פה ביחד רק כי רוצים להרוג אותנו, בוא גם נהיה מאוחדים. אבל למה שנהיה מאוחדים? למה שאני אבטר על מי שאני, והוא יבטר על מי שהוא, בשביל מה? רק כדי שלא ישברו אותנו, די, זה לא מחזיק עם הזמן, אחרי שהאיום שר. וזה ההזדמנות, כאילו ממש, אני חושבת שזה דוגמה ממש מהחיים שלנו לראות איך זה קורה כאן עכשיו. צריך עומק, צריך משמעות לאחדות הזאת, צריך זהות עמוקה שאיתה נפנה לאחדות הזאת. טוב, אז הנה, הרב כותב לנו פה כמה פסוקים לנחם אותנו. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה. רב לך שבת בעמק הבכה. מוכנות? לצאת מתוך ההפכה? יאללה, תקראו את זה, אתם מכירות את הספר הזה? קומי אורי קיבה עורך, ותעוררי תעורר קיבה עורך, קומי אורי. אורי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. בעזרת השם בקרוב. בפינת הספר בינתיים עד שאני מוצאת את הפסקה היי, אתם מכירות את הספר הזה מתוך ההפכה? וואי, כדאי לכם, זה ליום, לכבוד יום ירושלים. זאת אישה שקוראים לה אישה, היא הייתה ילדה אז, שקוראים לה פועה שטיינר, שהיא הייתה ילדה במלחמת השחרור, והיא ממש מספרת על כל הקרבות ששחררו את הרובע. ואיך הם יוצאים, אבא שלה נפל, אבא שלה זה הרב מנהר, הוא אחד מגדולי הרבנים של ירושלים, איך הם נפלו בשבי הירדני, ואיך הם חיכו להם, איך הם בעצם, הם עברו לעיר, אתם מכירות את זה? בעצם הגבול עבר איפה שכביש, כאילו הכביש של המלונות הזה, היום נראה לי פחות נוסעים בו. מי שער יפו, נכון? יש כביש כזה שנוסע על הגבעה הצרפתית, מכירות אותו? היום פחות נוסעים שם כי יש את בגין, מי רוצה להתעקע שם בכל הפקקים. זה היה הגבול, הקו העירוני. נכון, על הכביש של הרכבת, בדיוק, על הציר של הרכבת. זה היה הגבול והוא נסע גם דרומה על דרך חברון. כל זה הייתה ירושלים של הירדנים, ירושלים המזרחית. ועד שבמלחמת ששת הימים בעצם שחררו את הרובע, ולא רק שחררו את הרובע, כבשו את כל יהודה ושומרון, זה כבר ירדו לבקעה, הגיעו ליריחו, עלו צפונה, בדרומה, לכל יהודה ושומרון. זה ספר ממש יפה. אין לנו אותו, אבל מי שזה מעניין אותה יכולה לחפש, זה ממש מתאים לימים האלה. אז יאללה, פסקה היא מוכנות? האמת שלפסקה יש עוד צעד, בטעות צילמתי את זה בנפרד. נראה לי שלא צילמתי מספיק. טוב, אז עכשיו הרב עושה לנו איזושהי, נא, כולם יעשו גל, יתעוררו, ישטפו פנים, עייפים פה. יאללה, עכשיו אני שואלת אתכם, קדימה? הפסקה הזאת, הרב עושה שנייה עצירה, זוכרות שבפסקה ג' הוא אומר לנו, אם אין מספיק אז אפשר לצלם עוד. זוכרות שבפסקה ג' הרב אמר לנו, אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. בפסקה ד' הוא באמת מספר לנו קצת על אופיו של הדור הזה, כל העקרונות שדיברנו עליהם, התכונות האלה. ועכשיו הוא עושה לנו שנייה, אני מרגישה שזאת ממש פסקה חינוכית כזאת, כאילו שהרב נותן לנו כל מיני הכוונות איך לפנות אל הדור הזה, איך לעשות את זה, שאנחנו נצליח באמת ליצור איזושהי עבודה פנימית בתוך המציאות הזאת. אז אנחנו קוראות ואתם אומרות, טוב, מה באמת, איך הרב מכוון אותנו לפנות אל לפעול מבחינה רוחנית בדור הזה. הבה נכין לו את הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתי ולא ארפנו, עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. הנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכחה מיין הרקח מהסיס רימוני. לא נאשוף ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. אז יאללה, אתם עכשיו לוקחות שנייה ומסתכלות מה הרב מכוון אותנו. איזה כאילו עקרונות חינוכיים, עצות חינוכיות, לא יודעת, זה לא עצות, זה ממש עקרונות, שהרב מכוון אותנו כדי שנוכל להרחיב את האמונה, את הפנימיות בדור הזה, את החיבור. אז זהו, לא צילמתי מספיק, את רוצה לצלם? רוצה לקחת ממישהי באמצע שהיא קוראת? יאללה, יש לכם רעיון? וואי, הדפים שלי, אני צריכה לקבל ציון. מה השאלה? הרב מכוון אותנו פה לכל מיני עקרונות חינוכיים, הסברתיים, איזה גישה אנחנו צריכים לבוא. זה לא הסברה, הסברה זה מילה חיצונית כזאת, אבל עם איזה גישה אנחנו צריכים לבוא כשאנחנו רוצים להפריח את כל לימוד האמונה והחיבור הזה לפנימיות, את החיבור בין מי שעזב את דרך התורה והמצוות היום אל התורה. מה אומרות? מה את מבינה מזה? אולי אפשר אפילו, את אומרת בעצם כל מה שהדור, מה שהוא מחפש, זה מוטלת עלינו אחריות, נכון? אני צריכה להבין מה מעניין. בוא נסתכל אפילו, אולי נדבר על זה דוגרי, על הדור, נגיד, לא יודעת, חברות, אם אני נמצאת באיזשהו מקום שיש לי בו תפקיד חינוכי, אבל לא רק, אם אני נפגשת עם כל מיני אנשים בכיכר החטופים, שיראל, היא נציגת כיכר החטופים. בסוף אתם נוסעות ביום שישי? כן? יאללה, כיף, כל הכבוד. איזה אלופות. לדוגמה, אז אם, סתם, לא שאנחנו נוסעים לשם להחזיר בתשובה, אני חושבת שיש פה איזשהו מקום מאוד נקי, שאנחנו באות באמת למקום של מפגש. אני לא באה להחזיר אף אחד בתשובה, אבל אני רוצה להיות נקייה במקום של המפגש, שהמפגש הזה הוא יהיה משמעותי, שהוא לא יהיה מתנצל בטח, שאני לא ארגיש שאני במקום נחות. לפעמים זה באמת, כאילו, אפילו אני מרגישה, לצערי, אנחנו באים לתל אביב, לא, אני תמיד מרגישה קצת תורחת. כן, נכון? זה לא, כשאם זה היה משהו כזה בירושלים, אני בטוחה שהדוסים היו מרגישים קצת יותר בנוח. זה כואב לי. אני, אתם יודעים, החלום שלי זה לגור בתל אביב. מי יודע? אולי הוא עוד יתגשם, אבל זה כואב לי שזה נהיה ככה. אבל מצד שני, נכון, תל אביב, אפילו במשמעות שלה, אתם יודעים מה המשמעות של השם הזה? זה מהנביא יחזקאל, השם של העיר תל אביב כתוב, אבל תל זה מקום נכון, ישן גם, נכון? חרב, אבל שכל הזמן נבנה משהו על גבי משהו, שיהיה תל ערד, לדוגמה. היה יישוב, הוא נחרב, בנו מעל החורבות שלו, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אין שם יישוב. ומצד שני, אביב זה פריחה, חדשנות, חידוש, התחדשות, כל הטבע, אלרגיה, סתם, אצלנו זה אלרגיה, לא פריחה. אבל נכון, הכל יש איזושהי תנועת חיים חדשה. אם אנחנו לוקחים בדיוק חנה, הם עושים מסע שורשים עכשיו לסיום כיתה י"ב, אז אתמול הם היו בנווה צדק, אמרתי, וואי, גם אני רוצה לבוא. אחד המקומות היפים בארץ. אבל שם, נווה צדק זה בין יפו לתל אביב, זה ממש, כשהרב קוק בא להיות הרב של יפו והמושבות, הוא היה ביפו, בנווה צדק, המושבה הייתה תל אביב, היא התחילה מחוברת ליפו, אז נווה צדק זה איפה שהוא גר, אבל זה פשוט שכונה, זה פשוט מאלף, כאילו, באמת, מקום מדהים, אבל זה בדיוק זה, תל אביב קמה על היישוב הישן, על יפו, ואמרה חלס, מציתי, לא רוצים את זה יותר, אנחנו רוצים חדשנות, נמל, קשר עם העולם החיצון, חיים חדשים, גורדי שחקים, אקשן, כל הזמן תנועתיות, כל הזמן חדשנות. השם ירחם, אני לא אגלה לכם שתל אביב, אני אגלה לכם, זה כואב, אבל אתם יודעים שתל אביב היא ממש אחת מהערים שיש בה הכי מקום לנטיות הפוכות, כאילו ממש יש בזה, ממש מבחינה בינלאומית זה נורא, והיום, כאילו כואב לי להגיד את זה, אבל באותה נשימה שאנחנו, אבל כאילו לצערנו זה לוקח לא רק למקומות של חדשנות טובה בעינינו, אלא ממש למקום של השמיים הם הגבול, למה רק השמיים? מה שאתה רוצה זה אין גבול פשוט. ובאמת, הרב, אז אני אומר, מצד אחד, ברור שכשאנחנו באים למפגש, אנחנו לא באים במקום של בואו נחזיר אתכם בתשובה. מצד שני, אני כן מרגישה שאם אנחנו נבוא, אנחנו, בצורה אמיתית ועמוקה, ולא מפחדת ולא מתנצלת, ונכון, יש לנו משהו להגיד שהוא משהו אחר, ומותר לנו להגיד את זה. כמו שלכם מותר להגיד את מה שיש לכם להגיד, וההפך, אולי אם כל אחד יהיה במקום, אתם יודעת מה זה אותנטי? אותנטי זה, אני לא מצאתי לזה עדיין מילה בעברית עד הסוף, כי זה לא רק אמיתי, אלא שאת באמת יכולה להיות מחוברת לנקודת החיוניות שלך, שמחברת אותך לריבונו של עולם. ואם אני באה ממקום אותנטי, אמיתי, של החיבור שלי לתורה שאני זוכה להיות חלק ממנה, מי שנולדתי זה לא רק בשנה הזאת כמובן, על שזה ממש חלק ממני ריבונו של עולם, וגם אם אני לא יודעת הכל, אז אני אגיד אני לא יודעת, אבל אני לא באה להחזיר אתכם בתשובה, כמו שאתם לא באים להחזיר אותי בשאלה, אלא אנחנו באים להיפגש, ובתפילה כזאת שהמפגש הזה, הוא יביא איזשהו חיבור, הוא יביא איזשהו כנות, הוא יביא איזשהו משהו אמיתי כזה שקורה שם. וכשהרב כותב, איך הוא כותב את זה? רגע, נודיע לו שימצא משהו מבקש דווקא בגבול ישראל, אני רואה עוד טיפה משהו רחל תמה חוץ ממה שאמרת, שהרב אומר לנו, תהיה עסוקה בלראות מה מעניין את מי שעומד מולך. לא רק במה את רוצה להגיד כמה התורה היא נפלאה. זה המון, אני רואה את זה, מי שעבדה פה עם נוער, אז ממש רואים את זה. מתי את רלוונטית, מתי מה שאת מדברת, אז פתאום העיניים נדלקות. אם הצלחת לזהות איזושהי נקודה, אני בטוחה שאתם מרגישות את זה גם בשיעורים כשאתם לומדות, כשהרב או מי שמעבירה, הרבנית שמעבירה את השיעור, היא תדבר על משהו שמעסיק אותך, כל האנטנות, נכון? הן עולות כמה קומות, רגע, רגע, מה נאמר? אני צריכה לסכם, זה בדיוק איפה שהייתי צריכה. בזה מה שהרב אומר לנו, הוא עוד לא מתייחס רק למה התשובה שלנו, אלא זה ממש פיתוח נקודת הרצון. כשיש עניין, כשיש סקרנות, כשהאדם מולי מבקש משהו, אנחנו צריכות לסיים כבר? חשב, עוד קצת. יש שם איזושהי נקודה של רצון, וכשאני רוצה להתחבר לאיזשהו תוכן פנימי, אמיתי, עמוק, אם שם יש איזושהי נקודה של סקרנות, יש איזושהי נקודה של חיפוש, יש שם איזשהו פתח שדרכו אפשר להתחבר קצת לריבונו של עולם, לשמוע קצת מה יש למי שאמר והיה העולם להגיד על זה. ולכן הרב שולח אותנו, אתם מבינות, זאת משימה שלנו, לא רק לתת תשובות, אלא ממש לעורר את הרצון, להתחבר לנקודה של הרצון, להכיר מה שעומד מולנו, מה מעניין אותו, מה מעסיק אותו, איפה הנפש שלו נמצאת עכשיו, איפה הנפש שלו בתסיסה והוא לא רגוע שם והוא מחפש איזשהו משהו, ומשם לפתוח איזשהו ברור, איזשהו חיבור, איזושהי נקודה של לימוד אמיתית. ואז בוודאי זה מצטרף למה שאת אמרת רחל תמה, לפגוש את זה שהפוך בה והפוך בה וכולה בה. התורה מתייחסת להכל, אין תחום אחד, אני לא יכולת אם סיפרתי לכם את זה, פעם הבאנו ספר, וואו, ספר מה זה יפה. הרב יהודה מחי, אתם מכירות אותו? מה הוא היום? ראש מערך הגיור. הוא פעם היה ראש מכון התורה והארץ. קיצר, הם גרים פה, אסתרה מחי, היא פשוט אשת אין, אישה מדהימה קטנטונת כזאת, היא הבת של הרב נריה. כל הבעלת חסד, עדינות כזאת, משהו באמת, הם סבא וסבתא כבר הם מבוגרים, אבל הבן שלהם נהרג ביחד עם דוד רובין, הוא אחיקם, עמיחי. ודוד רובין הם נהרגו שם בנחל תלם לפני כמה שנים? הרבה. לא יודע, 16, כן? אז, אז החיכם הוציאו ספר כזה, ממש עשו ספר ילדים לזכרו, מה זה יפה? הוא היה דמות מיוחדת כזאת. אז, אז סיפור, היה שם סיפור כזה, שהוא היה מתנדב במכון לחקר מערות, באופרה. איפה הבנות של אופרה? את מכירה את זה? ידעת שיש מכון לחקר מערות? אז זה משהו ארצי, שהם פשוט משם יוצאים, זה חלק מהבית ספר שדה באופרה, וזה היה התחביב שלו, הוא כל היום היה חוקר מערות, ואז הוא סיפר, כאילו, הוא בא מתלהב לאבא שלו לספר שאיזה ערב שבת אחד הוא הלך, פגש חבר, החבר אמר לו בוא נלמד קצת ביחד, הם ישבו ולמדו מה שהחבר למד. וזה היה איזה סוגיה על קברות, איפה קוראים קברות בארץ ישראל. ומה שמסופר שם זה שהחיכם נדהם מהבקיאות שהייתה לחזל בבבל, בסדר? על סוגי הסלעים שיש בארץ ישראל. משהו, הוא אמר, זה נראה כאילו הם ישבו, הם עושים את העבודה שאני עושה, וזה מה שהוא עשה. שנתיים מהחיים שלו, זה מה שהוא, הוא, כאילו הוא דחת הגיוס והתנדב גם בתיכון, הוא לא כל כך למד. אמרתי לבנים שלי, אולי אתם לא רוצים ללכת להתנדב. סתם, זה עוד לא דיבר עליהם. אבל, אני אומר, מה זה? זה כאילו אתה יושב עם כל ה... כאילו, מאיפה הם יודעים את זה? על סוגי סלעים והקושי שלהם, ואיך מים עוברים דרכם, ואיך הם, כאילו, לא יודע, אתה לא מבינה בסלעים. אבל זה דוגמה כזאת קטנה, בסדר, וכזאת ארצית. כאילו, ממש לא משנה לנו מבחינה רוחנית לכלום. אולי כן, אני לא יודעת. אבל איך באמת התורה יש בה הכל, בכל, מכל, כל. נכון שהתורה היא לא ספר גיאולוגיה, והיא לא ספר תרופות, והיא לא ספר בוטניקה, והיא לא ספר הנפש, אבל היא כן. וזה מה שהרב רוצה להגיד לנו. מרחבי התורה, בטח היום, הם בלתי נגמרים, הם האין סוף בעצמו. ואדם, הרבה פעמים, מול תחושת הצמצום הזה שהדור הצעיר מרגיש, זוכרות, מפני שהוא פלא נפשו, הוא מרגיש אפלה להיכנס לדברי תורה, אני מרגיש שזה חונק אותי, חוסם אותי. הרב אומר לנו, ההפך, בוא נפתח פתח. התורה היא עצומה. עם ישראל רק צריך להתחבר אל תוך כל העוצמה הזאת. אבל זהו, שיהיה לכם דקה הפסקה לפני השיעור הבא. נמשיך. המשך יבוא.